רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא נזוקו במהלך הכנת פרסומת זו.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
ב-70 שנותיה של מדינת ישראל היו לה, אם נתנסח בעדינות, תחומים שבהם היא הצליחה קצת יותר מאשר בספורט, צבא, בנייה, תעשייה, טכנולוגיה, הייטק, אבל איכשהו סביב חגיגות ה-70 למדינה, ידועות גם בשמם המסיבה הפרטית של מירי, אירועי ספורט בינלאומיים קופצים עלינו מכל כיוון. ממש אוטוטו בסוף אפריל, אליפות אירופה בג'ודו כאן בתל אביב. כעבור 6 שבועות, לאו מסי ונבחרת ארגנטינה הנחתו כאן כתחנה אחרונה בדרך למונדיאל ברוסיה. ובין לבין, בתחילת חודש מאי, יגיע לישראל לשלושה ימים מוטרפים. אחד ממרוצי האופניים הקלאסיים, אירוע ספורט מיתולוגי, שעדיין קצת קשה להאמין ולהבין איך הוא יוצא לדרך השנה, דווקא בירושלים, הג'ירו דאיטליה. אתם על עושים ספורטקאסט, תוכנית הספורט היחידה של רשת עושים היסטוריה. אני בן מיטלמן, אתם יכולים לכתוב לי גם בפייסבוק, לעקוב אחריי בטוויטר, באינסטגרם, בן מיטלמן עם דאבל טי, ולהשאיר לי תגובות באתר של עושים ספורטקאסט. אתם מוזמנים לחפש אותנו באתר הבית, ranlevi.com, וכמובן, אם עוד לא הורדתם את האפליקציה של עושים היסטוריה באנדרואיד, תעשו את זה. אם יש לכם אייפון כמוני, פשוט חפשו עושים ספורטקאסט באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אחרי שאנחנו נדבר על הג'ירו, היום הפינה ההיסטורית של תומר פדלון, והפעם הוא חוזר לפרק קצת מפורסם וקצת נשכח, קריירת הבייסבול הקצרה של הגדול מכולם מייקל ג'ורדן. אבל קודם כל, שלום לרן מרגליות.
אלן בן, בוקר טוב.
בוקר טוב, ערב, כל אחד שומע, אצלכם רוכבי האופניים בדרך כלל רוכבים מוקדם בבוקר, אז אני מניח שרוב המאזינים שלנו זה המכן בוקר בשבילם. המנהל המקצועי של קבוצת האופניים, Israel Cycling Academy, שתייצג אותנו למעשה בג'ירו דאיטליה. ולפני שנרד לעומק באמת לדבר על מה שהולך לקרות בשבועות האלה, בימים האלה ספציפית בישראל, בוא ספר קצת על עצמך למי שלא מכיר, כמעט כל מי שבתוך סצנת האופניים מכיר היטב, אבל בכל זאת ספר לנו עליך, מתי האופניים הפכו להיות חלק כל כך מרכזי בחיים שלך, ואיך הגעת לתפקיד הנוכחי.
וואו, המון. בקצרה התחלתי חיבה לאופניים במקרה ממש, אני הטייפקאסט הכי אנטי-ספורטיבי שיכול היה להיות, הייתי ילד שמנמן שלא הצליח באף ענף ספורט, כדורגל, כדורסל, מהאחרונים שלא היית מעדיף לבחור אותם לשחק בקבוצה, התגלגלתי לאופניים בטעות וגיליתי שענף האופניים זה ענף שבו לא צריך להיות מוכשר. מספיק להיות מאוד מאוד נחוש, לאהוב את העבודה הקשה ולפתח אינטליגנציית מרוץ מסוימת, באופניים יש הרבה אלמנט של שבירת רוח, אנחנו רוכבים בתוך דבוקת רוכבים, שוברים אחד לשני את הרוח, ולמעשה כל אופי המרוץ מתבסס על זה שאתה צריך למעשה לחסוך כמה שיותר אנרגיה, כמה שפחות זמן מול הרוח, ולפרוץ ברגעים הנכונים, ככה שלא תמיד הרוכב החזק מנצח. בקצרה על הענף, רק שנחבר אנשים, כי לא תמיד כולם יודעים, ענף האופניים הוא ספורט קבוצתי. כדי להתחרות במרוצים הכי גדולים בעולם, הטור דה פרנס והג'ירו דה איטליה שמגיע אלינו, אתה חייב להיות חלק מקבוצה שמתחרה שם. גם אם תהיה רוכב טוב ככל שאתה, לא תוכל להגיע למרוץ הזה בלי להיות חלק מקבוצה. עבורי, כנער שהתגלגל במקרה לספורט, איכשהו בטעות ניצחתי אלופית ישראל לנערים, ופיתחתי איזה חלום אמביציוזי, שלא נאמר נרקיסיסטי כזה, להיות הישראלי הראשון בטור דה פרנס, הבנתי שאני חייב להגיע לאחת הקבוצות הטובות בעולם. במשך כמה שנים רדפתי אחרי החלום הזה, נסעתי ברחבי אירופה, עשיתי צבא בהמשכים כספורטאי מצטיין בגלי צהל, ואיכשהו הגעתי בסוף לקבוצה בשם סקסובנק, שהייתה בזמנו אחת הקבוצות הטובות בעולם. אחרי שנה וחצי בקבוצה, הבנתי את מה שלא הסכמתי להגיד לעצמי בכל רם, עד אותו רגע, שאני פשוט לא מספיק טוב.
לא מספיק טוב בשביל לרכוב באחד המרוצים הגדולים ביותר.
לא מספיק טוב בשביל להגיע לטור דה פרנס, שעבורי זה היה סוג של מגדלור. התוכנית שלי כרוכב הייתה לראות איך אני יכול להביא את הענף הזה, שאני מאוד מאמין בו, שאותי הוא שינה כבן אדם, להביא אותו למיינסטרים הישראלי. בסוף כולנו יודעים שקבוצת השווים שלנו, אליפות השכונה היא הרבה יותר משמעותית מאשר אליפות העולם, ואני נורא רציתי לקבל הכרה במדינה. בתור ספורטאי שהאגו זה מניע מאוד משמעותי, זה היה לי מאוד מאוד חשוב. אמרתי, רק אם אני אגיע לטור דה פרנס, באמת עשיתי פה משהו. בעצם זה שלא הגעתי לשם, עבורי זה היה כישלון אדיר. אמנם הגעתי קרוב, אבל אמיתי לא הייתי מספיק טוב. ובשנה וחצי שלאחר הפרישה, תהיתי מה...
באיזה גיל פרשת?
24.
וואו, צעיר.
כן, יחסית, אבל ענף האופניים זה ענף שבו יש איזה גיל כזה של make it or break it.
כן.
אם אתה לא מגיע...
אם לא הגעת עד אז, אז
כבר... נכון, כבר יהיה קשה להגיע. רוכב אופניים, אגב, מגיע לסי שלו באזור גיל 30. ארמסטרונג ניצח, אמנם הוא ניצח, זה בדרך לא קשרה, אבל אתה מרוצים, אתה טור דה פרנס באזור הגילאים האלה. יש איזה דרך שצריך לעבור. במדינה שלנו זה לא ספורט ממוסד, אבל זה בהחלט ספורט שצריך לעבור כמה צעדים משמעותיים בדרך כדי להגיע הכי רחוק. לאחר הפרישה, שנה וחצי לאחר מכן, במקרה ברכיבת שבת בערי ירושלים, פגשתי בחור בשם רון ברון. רון איש עסקים, היה סמנכ"ל בנק לאומי בשוויץ, חזר לישראל אחרי 10 שנים בגולה. אמר לי, אולי תאמן אותי. אמרתי לו, יאללה. התחלנו לרכב ביחד, השתתפנו גם באיזה כמה מרוצי חובבים באירופה, וביחד התחלנו לפתח את הרעיון הזה, את החזון של להקים קבוצת אופניים ישראלית ראשונה, לא בהכרח מתוך מטרות מאוד אמביציוזיות, כמו ולא רק בשל העובדה שאין. אמרנו, בוא ננסה לתת ליצור איזה בית לרוכבים הישראלים. בחצי השנה של התכנון, זה היה באמצע שנת 2014, חצי שנה של עבודה מאחורי הקלעים, הבנו שאם אנחנו לא בישראל, כמו ישראל, אם אנחנו לא נציב מטרה מאוד אמביציוזית, יהיה לנו מאוד קשה לרתום אנשים סביבנו. משאבים, מדינה, להצליח לייצר מצב שבו אנשים באמת מבינים למה יש חשיבות לדבר הזה. אותה מטרה שאני לא הצלחתי להשיג בעצמי כרוכב, הפכה להיות המטרה של הקבוצה. איך אנחנו מביאים קבוצה ישראלית ראשונה, ורוכבים ישראלים ראשונים לטור דה פרנס. מה החשיבות של להביא רוכבים לטור דה פרנס? למה בכלל צריך ספורט מקצועני? אתה יודע, אנשים פה בישראל יגידו, אין ספורט עממי כמעט, כן, ספורט לא מבוסס, כמעט אין תחרויות.
ספציפית בענף האופניים, העממי חזק מאוד.
כן, יש הרבה ספורט עממי, מצד שני, הספורט, בוא נגיד, כל משהו מעבר לעממי, לאך ורק לצאת לכבישים או לשבילים בסופי שבוע, ובדרך לתחרויות או למשהו יותר ממוסד, כמעט לא קיים.
נכון.
מה לעשות? אנחנו ארץ שיודעת, שאוהבת כדורגל, כדורסל, לא מכירה אופניים. אני אמרתי, אותו חזון שלא הצלחתי להשיג כרוכב, אני רוצה להשיג עכשיו עם הקבוצה. הרעיון היה שאם אנחנו נצליח להביא קבוצה ישראלית לטור דה פרנס, נוכל באמת להעביר את זה מאלופים לאלפים. נוכל לייצר מצב שבו יש לנו איזשהו פלטפורמה אמיתית של גיבורים לאומיים, שמגיעים לתודעה הלאומית סוף סוף, כי את הטור דה פרנס משדרים הרי כבר שנה חמישית או שישית בשידור חי בערוץ הספורט. הטור דה פרנס זה אירוע
הספורט. הטור דה פרנס זה כבר מותג שגם הצופה הישראלי או הקהל הישראלי שלא מתעניין באופניים, כולם אומרים וואו.
בדיוק. הטור דה פרנס, אגב, הוא אירוע הספורט השנתי הכי גדול בעולם במונחים של מדיה.
כן. בשנים שאין אולימפיאדות או מונדיאל.
נכון, אבל אולימפיאדה ומונדיאל הם רק 1-4 שנים.
בדיוק.
אז מהבחינה הזאת אמרנו, אם אנחנו נגיע לשם, זה כבר יהיה באמת המתכון שלנו לשינוי.
אגב, אם נקפוץ לסוף טור דה פרנס, יש לכם כרטיס גם לטור דה פרנס או שלא?
עדיין לא, אנחנו מקווים להגיע לשם. למעשה בסוף שנת 2014 בנינו תוכנית של 5 שנים. עשינו כמה מערכות מקצועיות, ביחד עם מומחים מרחבי העולם, האמנו שיקח לנו בערך 5 שנים לגדול אורגנית, לפתח רוכבים ישראלים כדי שיהיו מתאימים ברמה. אמרנו, גם אם מחר בבוקר נופל עלינו איזשהו סכום כסף, כי בסוף ספורט מקצועני הוא מאוד מונע כסף. כדי להתחרות בטור דה פרנס, קבוצה צריכה רוכבים עם נקודות. איך מביאים רוכבים עם נקודות? משלמים להם שכר.
מבטיחים להם שכר, בוודאי.
אמרנו, גם אם אנחנו מחר בבוקר מביאים, משקיעים כל סכום שלא יהיה, אם הרוכב הישראלי לא יהיה מוכן לטור דה פרנס, הסיפור שלנו לא סיפור אותנטי. אנשים יצפו בטלוויזיה ויגידו, אנחנו לא מספיק טובים.
במילים אחרות, חייבים ישראלים.
חייבים ישראלים וחייבים ישראלים שיגיעו לרמה. למעשה בנינו איזושהי תוכנית עבודה כמו תוכנית אימונים. איך בונים תוכנית אימונים? מציפים מטרה וגוזרים אחורה. אומרים, אם אני צריך להיות ברביעי למאי, בכושר, לג'ירו די איטליה שמזנק לירושלים, מה אני עושה בשלישי למאי, בשני למאי, בראשון למאי? כך אנחנו בונים תוכנית עבודה בענף האופניים. זה ענף מאוד מאוד מפותח מבחינה טכנולוגית ויכולת המעקב שלנו אחרי הרוכבים. זה אין סוף לזה. אבל בשורה התחתונה, הבנו שאנחנו צריכים, כדי להגיע לטור דה פרנס, שאמרנו שיקח לנו בערך 5 שנים, אנחנו צריכים לעבור איזשהו שלב מאוד קריטי בדרך, מרוץ שנקרא גרנד טור. למעשה, גרנד טור הוא המקבילה הכי קרובה של ענף האופניים לגרנד סלאם. הטור דה פרנס הוא אחד מהגרנד טורים, יש 3. הג'ירו דה איטליה שמתקיים במאי, הטור דה פרנס ביולי, והוולטה אספניה באוגוסט. ואמרנו, אם אנחנו צריכים קודם כל להראות שאנחנו שווים להגיע לגרנד טור. בהתאם לתוכנית העבודה, זינקנו למים, בתחילת שנת 2015, הקבוצה זינקה למרוץ המקצועני הראשון שלה אי פעם, כקבוצה בדרג השלישית, ב-2016 כבר חיזקנו את הקבוצה, בהמשך בנוסף לרון ברון נצטרף.
כמה רוכבים יש בסגל של קבוצה?
בדרג השלישי היינו, התחלנו עם 12 רוכבים, היום אנחנו כבר עם 24.
שמתוכם כרגע כמה ישראלים?
5 ישראלים. בנוסף יש לנו גם סגל עתודה עם 8 רוכבים שהם כולם ישראלים. יש בארגון הזה בסך הכל 15 אנשי צוות ישראלים, 46 אנשי צוות אולי נול, זה ארגון די גדול. מפה לשם נהיינו איזו מפלצת קטנה במונחים של ספורט ישראלי. עדיין בענף הבינלאומי אנחנו מאוד קטנים, אנחנו סופר אנדרדוגים.
אז מה המרוץ באמת הכי יוקרתי שעד היום זינקתם אליו לפני הג'יו?
האמת שברגעים אלה ממש, קבוצה מתחרה בוולטה קטלוניה, זה מרוץ וורלד טור, זה הדרג שבו כל הקבוצות הבכירות בעולם חייבות להשתתף, הקבוצה מתחרה שמה. בשבת שעברה הקבוצה התחרתה ממילאנו סן רמו, זה המרוץ אחד יומי הכי ארוך בעולם, 290 קילומטרים, ממילאנו לסן רמו. הרוכב הישראלי שלנו שם, גיא סגיב, בילה 250 קילומטר מתוכם בקדמת המרוץ, בבריחה. הוא עושה ממש איזה סוג של היסטוריה ספורטיבית. לפני זה היינו בטירנו אדריאטיקו, שם הקבוצה הצליחה לסיים במקום החמישי באחד השלבים. אנחנו בתהליך גדילה מתמדת, הג'ירו הולך להיות הנקודת שיא הכי גדולה שלנו עד היום.
יפה, אז בוא נדבר קצת על הג'ירו, ואחר כך אני אשמע ממך קצת על התפקיד שלך באמת כמנהל של קבוצה כזאת. אז אמרת, ג'ירו דה איטליה זה בטח אחד האירועים הכי גדולים בספורט העולמי, באופניים אין מה לדבר, בכלל אופניים במערב אירופה זה ספורט מאוד מאוד פופולרי למי שקצת לא מכיר, לשם השוואה הרבה הרבה יותר מכדורסל, שפה לפעמים יש ככה נטייה בגלל היסטורית ונבחרת ישראל ומכבי תל אביב, לחשוב שכדורסל הוא יותר ממשהו באמת באירופה לפחות. הג'ירו קיים 100 שנים, למעשה זאת השנה 101, הגרסה 101 של הג'ירו, וכאמור בפעם הראשונה, כתוצאה מהשקעה גדולה מאוד של מדינת ישראל בכסף, לפי חלק מהדיווחים, 18 מיליון דולרים בעיקר מתקציב של משרד התיירות, וגם בזכות פילנטרופ יהודי בשם סילבן אדמס, שלדעתי הוא גם בעצם הספונסר או עומד בראש הקבוצה שאתה מנהל, נכון? יש לו קשר גם לקבוצה עצמה.
סילבן הוא אחד התורמים הראשיים של הקבוצה.
אז זה גם היה החזון שלו, אני יודע, טורניר כזה גדול בישראל, ובזכות כל הדברים האלה, שלושת הקטעים הראשונים השנה ב-2008, פה אצלנו, קשה באמת קצת לתפוס את זה, ואחר כך כולם, רוכבים, מנהלים, עיתונאים, מועדים, כולם עולים על מטוסים, וכעבור יומיים נפגשים באיטליה להמשך המרוץ, מהקטע הרביעי ועד קטע הסיום, הקטע ה-21 שכמובן מתרחש ברומא. אז אנחנו מדברים על מאות רוכבים שיבואו לפה, המוני אנשי תקשורת ועוד הרבה אוהדים שמרוויחים גם טיול בישראל וגם יחזו מקרוב באירוע. ספר קצת על התחושות שלך כשאנחנו מדברים על, כשאנחנו נותנים את כל ההקדמה הזאת, הג'ירו שיהיה כאן בארץ.
זה באמת, באמת קשה להאמין. מישהו קצת חי את ענף האופניים, זה לא מבין איך זה קורה, כי מעבר למבצע הלוגיסטי המטורף, הנחת היסוד שמארגני הג'ירו ירצו להביא את החיה הבריאה שלהם למיטה הסו-קולד חולה שלנו, לישראל. ממונחים של ספורט מקצוענים באופניים, אנחנו פשוט לא קיימים. אנשים לא יודעים שיש פה כבישים שאפשר לרכב עליהם ולא גמלים. זה באמת פריצת דרך היסטורית, זה מתאפשר בזכות סילבן אדמס, שבאמת האיש שגורם לזה לקרות, ומממן מכיסו סכום דמיוני בשביל להביא את זה למדינת ישראל. הרעיון שהוא באמצעות הגעת הג'ירו לישראל נוכל להשיג שני דברים. אחד, נוכל כמובן, כמו שאמרת, בפלטפורמה השיווקית, הירותית, הדמיתית של המדינה, לשנות קצת את מה שאנשים חושבים על מדינת ישראל. למה? בניגוד לענפי ספורט אחרים, מרוץ אופניים מתקיים על פני חבל ארץ. ככה שכשמשדרים את המרוץ מהמסוק על פני 440 קילומטרים, שלושה שלבים בישראל, אנשים יראו את כל מדינת ישראל, ולא רק את האצטדיון שבו משוחק המשחק. ככה שזה ממש איזושהי פלטפורמה לקידום תדמיתי של המדינה.
ובכלל, זה קצת קלישאתי אמנם, אבל בכלל, לדבר על ישראל בהקשר של חגיגה, של ספורט, ולא של מלחמות,
ממש.
זה דבר שכשלעצמו אנחנו צריכים לחבק אותו.
בדיוק, ואם האלופים הבינלאומיים מגיעים לפה, מה זה אומר? אולי באמת המדינה הזאת היא לא רק מה שאומרים עלינו בתקשורת. בפן השני, אנחנו רוצים להשתמש בהגעת הג'ירו לישראל ושינוי פני הענף בישראל. אנחנו מאמינים שהענף הזה הוא מעבר לאותו ענף שאנחנו עוסקים בו כספורט מקצועני, שעבורנו זה דרך חיים, הוא ענף שהוא פלטפורמה לחינוך אלטרנטיבי, הוא כלי מדהים לחיבור בין אנשים. למה? כשאתה רוכב על אופניים, אתה הרי מעבר להיותך מתאמן ומזיע ושורף קלוריות, אתה עובר איזשהו תהליכים עם עצמך, אנדורפינים, אדרנלין, זה עושה אנשים לטובים יותר, ככה אנחנו מאמינים, וזה יכול להביא אנשים שבסיטואציות אחרות לא היו עוסקים בספורט, הרי לא כל אחד יכול, נגיד, לעסוק בענפי סבולת אחרים, כמו ריצה או שחייה, צריך כל מיני כישורים, כל אחד יכול לרכב על אופניים. החזון שלנו שאם באמצעות הג'ירו נוכל להביא 10,000 ילדים ובני נוער חדשים, בעיקר מהפריפריה, לרכב על אופניים, נוכל להוביל פה שינוי אמיתי, כי באמת אנחנו מאמינים בענף הזה כענף חינוכי ערכי. תכלס, מעבר להיות הג'ירו מגיע לישראל, אנשים לא ממש מצליחים להבין, אבל הפרויקט השאפתני הזה כולל עוד כל מיני מרכיבים משמעותיים בדרך. סילבן אדמס בונה גם את הוולודרום הראשון, מתקן האימונים הראשון.
מול אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף.
בדיוק, שאמור להיפתח עד סוף השנה, וזה מתקן אולימפי, רכיבה בתוך אולם סגור, עם אופניים מיוחדים, וזה ענף נושא, רק הוולודרום יכול להביא לישראל פוטנציאלית 14 מדליות אולימפיות נוספות.
אני אגב ממש חושב שגם מבחינה תחרותית, זה ענף שאין סיבה שישראל לא תהיה טובה בו. יש באמת גם המון ילדים שיכולים להיות בעניין, ואני הייתי באולימפיאדה, בשתי אולימפיאדות האחרונות הייתי בתחרויות של הוולודרום, בתור אחד שהוא לא במיוחד מבין בזה או מעריץ של זה, זה היה פשוט חוויה מדהימה, זה כל כך כיף לראות את זה.
והוולודרום למעשה הוא איזשהו מודל שהעתקנו במדינות אחרות. מדינה כמו אנגליה, שהיום המדינה מובילה בענף האופניים, ניצחו את מתוך החמש טור דה פרנסים האחרונים, ניצחו ארבעה, התחילה למעשה את המהפך בוולודרום, מאמינה שבשל העובדה שהוולודרום כולל המון דיסציפלינות אולימפיות, שמתוקצבות גם מהוועד האולימפי הלאומי והבינלאומי, ובשל העובדה שזה מאפשר כמעט לכל אחד לעסוק בו, כי בוולודרום צריך אופניים מאוד פשוטים, אופניים מילוך אחד, בלי מעצורים, צריך לרכוש מיומנות, אבל אין פה עניין של הרבה מאוד של השקעה של כסף, נגיד, כמו שיש בענפים אחרים באופניים. הרי אופניים זה ספורט לוגיסטי, יש לך פנצ'ר, צריך פנימית כדי להחליף. אנחנו מאמינים שבוולודרום משם תבוא הבשורה.
יפה. אבל קצת ברחנו רן, בוא נחזור באמת לג'ירו. אז אנחנו, החזון שלנו זה טוב ויפה, ואנחנו כנראה נהנה, חוץ מאנשים שיתקעו בפקקים, כי כביש החוף יהיה סגור, תכף נדבר גם על זה. אבל מה אומרים הרוכבים הגדולים מהעולם? זאת אומרת, בסוף הפילו עליהם קצת תיק נראה לי, אומרים להם, בואו, אתם צריכים לטוס כולם לישראל, עם כל הציוד, לעשות שם שלושה קטעים, לחזור אחר כך לאיטליה, מה הם צריכים את הכאב ראש הזה?
זה גרר לא מעט ביקורת, אבל חשוב שתבינו איך נראה ענף האופניים הבינלאומי. אנחנו ספורט לוגיסטי פאר אקסלנס, שהקבוצה שלנו מתחרה במדינות כמו ארגנטינה, או קולומביה, או בארצות הברית, או באוסטרליה. אנחנו לא עושים זאת רק כי אנחנו קבוצה ישראלית שרוצה לחשוף את עצמנו, זה הסטנדרט בענף. אנשים רגילים להשתנע עם כמות הציוד ממדינה למדינה. ישראל בעיקר גררה הרבה מאוד ביקורת מארגונים כמו ה-BDS, שניצלו את זה, הבינו, יש פה אירוע תקשורת אדיר, בוא ננצל את העובדה שהמרוץ גם מגיע לפה כידוע בעקבות השקעה לא מעטה של כסף. בוא נגיד, ישראל, המדינת הפרטייד הזאת, כמו שהם אוהבים לצבוע אותנו, משתמשת בג'ירו כדי לצבוע את פשעי המלחמה. אנחנו קצת סובלים מזה בעצמנו, כי בכל מרוץ שאנחנו משתתפים בו, מאז הכרזת הג'ירו, מגיעים ארגוני ה-BDS לחגוג על הבשורה, יש להם, אם תרצה, אני אראה לך כל מיני כרזות שהם הכינו גרפית יפה, שקוראים להחרמת הקבוצה הישראלית, אבל יש לנו גם הזדמנות.
ועדיין אני רואה על החולצה שלך שגם הגעת איתה היום, ישראל מופיע בגאווה.
ישראל לגמרי, צי הרכבים שלנו שכולל 10 רכבי מרוץ, 2 אוטובוסים, 2 מסעיות, רכבי לוגיסטיקה, הכל בכחול לבן, עם ישראל סייקלינג אקדמי באירופה, ועד היום טפו-טפו, מקווה שאני לא פותח פה, היום שום תקרית אמיתית. כן. הרבה רעש מסביב, אבל הספורט הזה מוכיח את עצמו כספורט שמחבר באמצעות
אבל
אנשים.
אבל אנחנו באמת צריכים להבין, וזה טוב שאתה אומר את זה, שהעניין הפוליטי, כן, אתה עכשיו מראה לי את הכרזות נגד להחרים בעצם
בדיוק,
את הג'ירו.
בדיוק, את הקבוצה הישראלית בעיקר, ישראל סייקלינג אקדמי, כן. כולם פה קוראים...
זה לא חדש שמדובר ב-BDS, אגב גם מהצד שלנו היו מאוד מאוד רגישים בכל הדרך, היה את הפרשה אם מישהו זוכר שכשהייתה מסיבת עיתונאים ברומא והציגו את התוואי של המסלול אז כתבו West Jerusalem ולא ג'רוזלם, ומירי רגב ישר בתגובה אמרה שהיא מבטלת הכל והג'ירו לא מגיע, וזה תאונה שתוך יום הסתיימה באמת לא בפשרה אלא הם פשוט חזרו בהם, אבל הרגישות פה קיימת גם מהצד שלנו, זה אירוע שאין מה לעשות, יש בו גם לא מעט פוליטיקה, בטח ובטח כשקטע הפתיחה הוא ירושלים, ודאגו שיעבור כמובן גם במזרח העיר. זאת אומרת, פוליטיקה תהיה, ואנחנו נדבר גם על זה, זאת אומרת, בימים שהמרוץ יגיע לכאן, אין דרך לברוח. אז הרביעי במאי, יום שישי בירושלים, זה קטע הפתיחה, זה קטע קצרצר, מרוץ אישי נגד השעון, פחות מ-10 קילומטרים. מה יש לך להגיד על הקטע הזה? באופן מסורתי פותחים עם קטע אישי נגד השעון, נכון?
זה קורה בהרבה מרוצים. למעשה, האופן שבו מרוץ אופניים מתנהל הוא שהקבוצות, הרוכבים הם אלה שיוצרים את המרוץ. ולכן ברגע שיש מרוץ כזה, המרוץ נגד השעון נראה שכל אחד מהרוכבים מזנק בהפרשים של דקה. אופניים מיוחדים אגב, לא אותם אופניים שרוכבים במרוצים האחרים, יש להם כידון שונה, אווירודינמי יותר. כל אחד מהם מזנק בהפרשים של דקה מרמפת הזינוק, עובר את המסלול. המנצח של היום הוא זה שעשה את הזמן הכי מהיר. בשאר מרוצי האופניים זה לא תמיד המצב, לא תמיד הזמן הכי מהיר בקטע מסוים הוא זה שמשנה, אלא רק להגיע לפני כל האחרים. מי שיתעמק טיפה במרוצי האופניים יבין שבסוף בתוך המרוצים עצמם יש הרבה מאוד עניין של טקטיקה ואסטרטגיה, מתי פורצים, באיזה רגע, האם אתה יכול כמה שיותר להתחבא מאחורה ולפרוץ רק ברגע הנכון. העובדה שהמרוץ מתחיל במרוץ כזה של נגד שעון, שבסופו יהיה לנו כבר מוביל דומיננטי של המרוץ, הוא יקבל את המליה רוזה, החולצה הורודה של מוביל המרוץ, תעשה סדר בשאר הימים. למעשה, יהיה לנו מהיום השני של המרוץ כבר, שהוא יהיה בין לתל אביב, עולה בין חיפה לתל אביב, יהיה לנו כבר מוביל דומיננטי של המרוץ, והמרוץ יקבל איזשהו אופי מסוים, זה דרך של מארגני המרוץ, גם לייצר איזשהו, לייצר את השואו בטלוויזיה, מה לעשות? אנחנו צריכים גם לספר פה סיפור.
ובמיוחד עם הנופים של ירושלים.
ובמיוחד עם הנופים של ירושלים. זה אגב, מבחינת הקבוצות, דיברת על אופרציה לוגיסטית, זה הרבה יותר מורכב, צריך להביא עוד זוג אופניים, שונה לחלוטין, מעבר לכל הזוגות האחרים שהקבוצות מביאות לפה. זה אופרציה משוגעת, הג'ירו, כל קבוצה מגיעה לפה עם מעבר לשבעה רוכבים, עוד 22 אנשי צוות, 3,000 עיתונאים בינלאומיים הולכים להגיע לישראל לחסות את הג'ירו. לא היה דבר כדומה לזה בישראל, זה גם עובדתית אמור להיות אירוע הספורט הכי גדול שהמדינה ערכה מעולם. התקווה שלנו שהישראלים באמת יצאו לכבישים ויעודדו ויבין כדי להיחשף עד כמה האירוע הזה מיוחד.
האמת שזה כל כך כיף, תמיד שאני רואה באמת בטלוויזיה, במרוצים בחול, במיוחד לטור דה פרנס, אבל באמת זה קיים גם בג'ירו ובוולטה, לראות את האוהדים בכל מיני כפרים או גם בערים הגדולות, יוצאים לכביש, מעודדים, מוחאים כפיים עם הילדים, עם פיקניקים, עם בירות, זה נורא נחמד, ואני אגב אפילו להבדיל אלפי הבדלות שיש מרתון אני בתל אביב, אני אימצתי את זה. אני יוצא עם הבן שלי בדרך כלל, עומדים על אבן גבירול נגיד. זה נורא נחמד, האמת שזה כיף, כי זה כיף להרגיש גם חלק, גם אם אתה לא מתחרה, זה הפן. אז באמת בשבת זה קורה, אתה אומר, הקטע הארוך יותר כבר מירושלים, לא הכי ארוך, הארוך הוא ביום ראשון, תכף נגיע אליו. יוצאים מחיפה צפונה לכיוון אקו, חוזרים לחיפה, ואחר כך כל אורך מישור החוף עד נקודת הסיום בסדרות רוטשילד בתל אביב, סך הכל 167 קילומטרים, החדשות הרעות זה שסוגרים את כביש החוף באותו יום, אז בטח לא יהיה קל למי שרוצה לטייל. מה אתה אומר על הקטע הזה? קודם כל מאוד מאוד מישורי, מן הסתם אנחנו מכירים את הכביש, זאת אומרת לא משהו שאמור לדגדג, אז זה אומר מהירות גבוהה מאוד.
מהירות גבוהה מאוד, קטע מישורי, המארגנים של הג'ירו ביקשו במיוחד, שנעשה קטע מישורי, כי הם רוצים לשמור את ההתרגשות של ספרינט סיום המוני, שכל הרוכבים מגיעים בדבוקה אחת, 176 רוכבים לקו הסיום, בקילומטרים האחרונים, זה חוויה משוגעת, הרוכבים מגיעים אגב ב... חצי שעה האחרונה של המרוץ בתוך תל אביב למהירות של 70 קמ"ש במישור, צריך לראות את זה כדי להאמין כמה זה עוצמתי. הקטע הזה הוא קטע שעבורנו הזדמנות ראשונה לקבוצה, בקטע נגד השעון לנו כקבוצה ישראלית, אין לנו איזה רוכב שהוא מומחה בדיסציפלינה הזאת, יש בערך 6 או 7 רוכבים בעולם שכבר היום אנחנו יודעים שכנראה הם אלי שיתחרו על הפודיום בדיסציפלינה הזאת, בשלב השני כבר יש לנו סיכוי אמיתי להתחרות על ניצחון, תלוי כמובן בהתנהלות המרוץ, ובנוסף, במהלך היום, בקילומטר ה-70 של המרוץ, שבזיכון יעקב, יש נקודת מלך ההר הראשונה, שזה עוד קטגוריה בתוך הג'ירו דאיטליה, הרוכב הראשון שיגיע למדרחוב בזיכון יעקב, יחצה את קו מלך ההר הראשון, ילבש בסוף היום.
עולים לזיכון וחוזרים לכביש החוף.
בדיוק, וחוזרים לכביש החוף, הוא ילבש את החולצה של המטפס, המוביל של היום.
תגיד לי, ההר של זיכון, זה אנשים שעולים על הפירנאים והאלפים, מה זה זיכון?
זה נכון, המארגנים של הג'ירו אילצו אותנו למסלול מישורי, זה באמת לזייף עלייה, אבל עבורנו זה הזדמנות.
וביום האחרון בישראל, יום ראשון, 6 במאי, מבאר שבע לאילת, זה הקטע הארוך ביותר, 233 קילומטרים, הוא באמת פחות מישורי אני מניח, נכון? כי יש כל מיני, מה, עולים למעלה הקרבים, או מה עושים שם?
זהו, לא עולים למעלה הקרבים לצערנו, למרות שנורא רצינו, גם כן שלב יחסית מישורי, אם נוסעים מבאר שבע לצומת משאבי שדה, צומת חלוקים, שדה בוקר, מצפה רמון, שיזפון, דרך כביש הערבה לאילת, גם כן שלב במונחים של אופניים, שלב טיסה, בדרך כלל גם יש שם רוחות גב מאוד חזקות. עבורנו זה השלב מהבחינה הטיפה תדמיתית, זה שלב החזון, שלב חזון בן גוריון, אנחנו קוראים לו, יש לנו איזשהו חזון שהצופים באירופה יפתחו טלוויזיה ביום ראשון, שזה יום מנוחה הרי באירופה, פריים טיים, יסתכלו על ישראל ויראו במקום רק מדבר וגמלים, יראו גם אלפי ישראלים צופים את המסלול, זה התקווה שלנו, אנחנו בדרך לשם, אבל הסיום באילת הולך להיות סיום מאוד מאתגר, ולא רק בגלל הכיכרות בעיר, אפילו מארגני הג'ירו דרשו להוריד כמה כיכרות בעיר, אז ממש לקראת הג'ירו עושים שיפוצים בערים.
אני לא מאמין לך, מורידים כיכר?
מורידים 10 כיכרות בתוך אילת.
וואו.
כן, לקראת הג'ירו, מפרקים את הכביש, בונים מחדש, מטורף. והסיום ממש מול המלונות באילת, עבורנו, מי שטיפה מכיר את הכבישים המקומיים, קבוצה ישראלית, צריך לסמל איזושהי הזדמנות, כי אנחנו רוצים לנצל את ההיכרות שלנו עם המסלול, אולי כדי לעשות איזשהו הבדל. בריחה ממש ברגע קריטי שם במאות מטרים האחרונים, או התמקמות טובה לספרינט, יכול להיות שעבורנו תהיה הזדמנות.
תצעק בקשר, ברגע שרואים את מלון הנסיכה בצד שמאל, לנצח.
הכיכר של מרידיאן.
אז תשמע, זה באמת הקטע האחרון, ואז כמו שאמרנו, חוזרים לאיטליה, יש יום מנוחה אחד, אז זה מוביל אותי לשאלה שכבר נגעת בזה בשני הקטעים האחרונים. מה המטרה של הקבוצה מבחינה מקצועית? אנחנו יודעים משנים קודמות, שכמובן לא כל הקבוצות מכוונות לזוכה, זה ברור, יש גם רוכבים מסוימים שהם טובים רק בעליות, או רק בקטעים נגד השעון, או שיש רוכבים שכל המטרה שלהם מתבססת על לנצח קטע אחד, לזכות בתהילה של לנצח קטע ספציפי, ולפעמים אחר כך אפילו פורשים, רואים את זה בטור דה פרנס הרי כל הזמן. מה באמת אתה כמנהל המקצועי של הקבוצה רוצה, גם מהקבוצה בכללותה, והאם אתה נגעת בזה, ממש מכוונים לניצחון בקטעים מסוימים?
כן, הצבנו מטרה אמביציוזית לנצח קטעים, כי אנחנו מאמינים שבלי...
קטעים ברבים.
קטעים ברבים. קטע אחד כמובן יהיה הישג היסטורי, אבל אנחנו מכוונים לקטעים, ולא רק בגלל שאנחנו ישראלים שפתנים ולפעמים גם נאיבים. החתמנו רוכבים טובים לקבוצה. יש לנו בקיץ האחרון, כחלק מהמסע ומתן עם הג'ירו והגעתו לישראל, המארגני הג'ירו באופן ברור אמרו לנו, אלה סוג הרוכבים שאתם צריכים להביא, ככה כמות נקודות, אנחנו רוצים להראות שאתם צריכים להוכיח שאתם קבוצה שווה, אחרת לא תוכלו לקבל הזמן.
בוא נדבר טיפה שמות הקצה המזלג, ספר לנו קצת על איזה שניים, שלושה רוכבים שלך שאתה חושב שכדאי שנכיר.
קודם כל, את הרוכבים שאתם צריכים להכיר זה הרוכבים הישראלים.
בדיוק.
חמשת הרוכבים, מי שכרגע מובילים את המאבק על הכרטיס בג'ירו, הם רועי גולדשטיין, אלוף ישראל באופני כביש, שרוכב גם עם חולצה שונה מצבעי הקבוצה, יש לו חולצה של אלוף ישראל, עם מגן דוד במרכז, כמו שכל אלוף לאומי חייב לרכב. גיא סגיב, אלוף ישראל לשעבר באופני כביש, ואלוף ישראל המכהן בנגד השעון.
סליחה שאני אומר, אבל אלה לא הספורטאים שאתה מצפה מהם לזכות בקטעים.
נכון, אבל אנחנו הצבנו בתור מטרה ברורה, הולך להיות לנו לפחות רוכב ישראלי אחד בסגל הג'ירו, ובהחלט הם מתחרים על המקום. שאלת איזה רוכבים צריך להכיר? אתם צריכים להכיר את הישראלים.
כמה כרטיסים יש לך לרוכבים?
שמונה רוכבים. שמונה רוכבים בסגל, מתוך 24 שלנו. כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, יש מאבק.
זאת אומרת, השמונה עוד לא סגרת אותם.
עוד לא.
זו החלטה שלך.
החלטה שלי ושל הצוות המקצועי. יש לנו ארבעה מנהלים ספורטיביים מקצועיים.
ואתה מתחייב שיהיה אחד ישראלי לפחות?
אחד ישראלי אנחנו חייבים. זה גם המטרה לשמה התכנסנו. המטרה עבור רוכב הישראלי היא, אמנם זה לא הישג, אבל כן לסיים את הג'ירו, כי מעולם פשוט לא היה אף רוכב ישראלי שאי פעם מתקרב לזה.
שלא התחיל גם.
כן, הם אגב הרוכבים הישראלים טובים פי מיליון מהתקופה בה אני רכבתי, הם עשו התקדמות מדהימה. הם רוכבים שמתחרים בין 60-80 יום מירוץ בשנה, הם חיים באירופה, הם מתפרנסים מרכיבה, כל אחד מהם מחר בבוקר היה יכול להתקבל לקבוצה אירופאית אחרת, כי הם באמת רוכבים משמעותיים מאוד. הרוכבים הישראלים שלנו, הם ישמשו מה שנקרא בענף האופניים דומסטיקים, סוג של פועלים שחורים, הם אלה שיסייעו לשאר הרוכבים לנצח, איך מסייעים לנצח, יסחפו בקבוקי מים, ישברו את הרוח, יפרצו בקטעים ראשונים של המרוץ, כדי שהרוכבים המובילים שלנו, הרוכבים הבכירים, הבינלאומיים שהחתמנו, יוכלו לנצח את השלב.
מי הבינלאומיים הבכירים?
הבינלאומיים הבכירים, בן הרמנס, הוא המטפס הכי מוכר של הקבוצה, מגיע לנו מקבוצה בשם BMC, רוכב בלגי, סיים חמישי בשלב אחד בטירנו אדריאטיקו, כנראה בין 15 המטפסים הכי טובים בעולם היום. רובן פלאזה, ספרדי, הסבא של הקבוצה, בין 37, אבל לפני שנתיים הוא ניצח שלב בטור דה פרנס, אלוף ספרד לשעבר.
שם מוכר.
שם מוכר מאוד. ליד זה יש לנו סדרה של כוכבים צעירים, קריס ניילנדס, הוא רוכב, אלוף לטביה שלנו, שבשבוע שעבר תקף בחמישה קילומטרים האחרונים של מילאנו סן רמו, הוא כוכב חזק מאוד, ואנחנו נלחמים עכשיו לשמור אותו אצלנו לשנה הבאה, כי כבר כל הקבוצות הגדולות עם העיניים עליו. ואז יש לנו שורה של ספרינטרים שהתחרו על מקום בג'ירו, כי כנראה נביא רק מספרינטר אחד. קריסטיאן סברגלי, האיטלקי, ניצח כבר שלב בוולטה אספניה, סיים כמה פעמים בחמישייה הראשונה בשלבים בג'ירו. הוא אחד השמות המובילים. סונדרה הולסט אנגר, סיים כבר שלישי בשלב הטור דה פרנס. נורווגי, כישרון משוגע, גם הוא אחד המועמדים.
נורווגים תמיד מאיצים טובים.
כן.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
מה אתם חושבים? כמה וריאציות שונות לפרסומת של סיפור משפחתי, תוכניות הרדיו דוקומנטריות שאנחנו עושים עבור משפחות שרוצות לשמר סיפורי חיים מרתקים, אני יכול ליצור? אז הנה עוד אחת. familysounds.co.il סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
תגיד באמת, נגעת בזה, וזה נורא נורא מעניין, מה החשיבות של קבוצה? אמרת, אני זוכר גם עוד מהטורים של לנס, שהחברים שלו היו שומרים עליו תמיד גם מפני הרוח, וגם היו יוצאים למבצעי קומנדו נגד הנמסיס יאן אולריך, או מה, כדי לשבור את הרוח של היריב. בסופו של דבר, קצת קשה למאזין שלא מאוד מצוי בעניין הזה, להבין מה הפירוש קבוצה, כי בסוף כל אחד צריך לרכב ולהשיג את הזמן בעצמו.
זה באמת מורכב להבין. בוא נחליט שקוראים לזה תחרות קבוצתית, שבתוכה יש מרוץ אינדיבידואלי. זה הדרך הכי טובה להבין את זה. למעשה, העובדה שכקבוצה, אתה רק כקבוצה, אתה יכול להירשם למרוצים, אבל קבוצה כוללת מערך שלם, מעבר לאנשי הצוות התומכים בך, והמנהל הספורטיבי שיושב ברכב הליווי מאחור, ויש לו מערכת קשר שנותן לרוכבים הוראות באוזן, אם יש לנו קבוצה של 8 רוכבים, 7 יקריבו את עצמם, ממש יקריבו, אם נעלו מעצמם סיכוי לנצח במכוון, ולא רק כדי שלרוכב אחר שנבחר על ידי מנהלי הקבוצה, יהיה סיכוי אמיתי. איך הם מקריבים את עצמם? דיברנו על הסיפור של שבירת רוח, רוכב שצמוד לגלגל האחורי של רוכב אחר, פשוט נהנה מדרפטינג, ממצב שבו הוא יכול לחסוך באנרגיה, זה מאוד משמעותי. הדרך הכי טובה להבין זאת היא, אם תעצום עיניים ותנסה לדמיין את עצמך, רוכב מול הרוח, במעמד C, דופק מקסימום, מזיע, טעם של דם בגרון, ואני יושב מאחוריך במצב של רוח פנים חזקה, אני יכול להיות צמוד לגלגל האחורי שלך בלי לפדל. זה מאוד מאוד משמעותי. כל ענף האופניים מבוסס על סיפור שבירת הרוח, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני כמה שפחות להוציא אנרגיה עד הרגעים הקריטיים. רוכב כמו רועי גולדשטיין או גיא סגיב, שהגיעו להתחרות בג'ירו נגיד, במצב שבו המוביל של הקבוצה יש לו פנצ'ר, הם לפעמים יעצרו ממש ביחד איתו, ייתנו לו את הגלגל שלהם, וידחפו אותו כדי שיוכל להמשיך הלאה, בעוד הם יחלקו לרכב הליווי, ויסתרחו לאחר כך בסוף המרוץ.
וגם אמרת חלוקה של בקבוקי מים,
חלוקה של בקבוקי מים, של אוכל, הסיפור של הרכבים שמלווים את המרוץ, זה ממש סוג של חפק נייד, יש שם את כל מה שרוכב צריך, חוץ מאופניים ספר וגלגלים ספר, יש שם גם הרבה סיפור של תזונה, מרוצי אופניים מרוצים מאוד ארוכים, 5-6-7 שעות, אתה ממש יורד כל פעם אחורה לחכות לרכב הליווי שלך, מקבל תזונה, סוחב אותה קדימה לרוכבים, כדי שהם לא יצטרכו להתאמץ. זה קבוצה לכל דבר ועניין.
מדהים. מה אתה עושה כל הזמן הזה? אני זוכר בסרט הדוקומנטרי הלנס, שרואים את יואן ברוניאל בתוך הרכב, ביד אחת הוא נוהג, ביד שנייה מדבר בטלפון, ונותן הוראות, ואז נוסע ממש בכבישים עצמם שבהם מתרחש המרוץ, זה בטח מה שיהיה גם בארץ. ומה אתה עושה תוך כדי המרוץ?
אז יש לנו, בקבוצה, יש לנו מנהלים ספורטיביים, אני בשנים הראשונות עשיתי סוג של הכל, היום אני נהנה מלגיטימציה שאני יכול לנהל את הדברים יותר מרחוק, יש לנו כבר אופרציה די גדולה, יש לנו מנהל הספורטיבי במרוץ, מה שהוא עושה, באמת יושב ברכב הליווי, והוא סוג של מנהל חפק, יש לו קשר עם הרוכבים, יש לו טלוויזיה ברכב, שהוא רואה גם את השידור, באמצעות מערכת הקשר שהרוכבים יכולים לתקשר איתו, יש להם כמו לחצני PTT, שהם יכולים ממש לדבר איתו, הוא מעביר הוראות, הוא מנתח את המרוץ, יכול להגיד להם את הדריך בתחילת היום, חבר'ה, בקילומטר, אני יודע, 180, כשאנחנו עוברים משיזפון לכיוון כביש הערבה, הולך להיות לנו רוח גב, שם אני צריך אתכם מקדימה. שם זה הקטע כבר הקריטי, הוא ממש מניע כוחות תוך כדי זה, הוא מקבל כל הזמן דיווחים, יש לו גם רדיו מהמרוץ, זה מולטיטאסקינג משוגע. התפקיד שלי בתור מנהל הקבוצה, הוא באמת לדאוג שהארגון הזה, הארגון הזה עובד. יש לנו, במקביל, הקבוצה מתחרה בכמה מקומות בכל רחבי העולם, גם במהלך הג'ירו יש לנו מרוצים שלוקחים חלק בנורווגיה וביפן ובטוקיו, זה ארגון משוגע. כן, אנחנו מתחרים בסך הכל 240 יום מרוץ, שפרוסים על פני 8 חודשים של עונה.
אז אתה בעצם את רוב הזמן שלך, איפה אתה מבלה? הבסיס של הקבוצה הוא בישראל?
הבסיס של הקבוצה הוא בספרד. יש לנו בסיס לוגיסטי בג'ירונה בספרד, זה שעה מברצלונה, מקום מאוד יפה, מומלץ. חוץ מזה יש לנו משרדים בתל אביב. אני בדרך כלל חי ממזוודה, אשתי איכשהו עוד סובלת אותי, אבל בעיקר בין ג'ירונה לבין תל אביב. אנחנו...
אז אתה כבר מדבר ספרדית.
כן, זה ענף שבו השפות הן קריטי, כי זה ענף אירופאי, למעשה.
ספרדית וצרפתית?
צרפתית עוד לא איטלקית, כן.
איטלקית, טוב, במקרה של הג'ירו זה מובן. ספר לי קצת על מה עובר על הרוכבים במהלך מרוץ מהסוג הזה. גם הניסיון שלך, אומנם לא, שוב, לא בגרנטור, אבל כן במרוצים אחרים, וגם השנים האחרונות. אני זוכר כילד שהייתי קורא בעיתון הארץ את הסיפורים של יאיר בן עמי וחנוך מרמרי בזמן הטור דה פרנס על הרוכבים עצמם, זה היה נהדר, איך הם קמים בבוקר, ואם העיתונאי נמצא עם אותם רוכבים בבית מלון, הוא סיפר איך הם אוכלים ג'רות של קורנפלקס עם חלב וכמויות של קלוריות שיהיה מה לשרוף במהלך היום. איך זה באמת עובד? בחינת שעות שינה, תזונה, זה נראה אופרציה מטורפת, לא רק מהרגע שאתה יוצא לדרך.
זו מערכת שלמה כל המכוונות שלה זה איך הרוכבים יכולים לנצל מקסימום אנרגיה ברגעים קריטיים. רוכב אופניים, זה כמו שאשתי אומרת, זה קצת כמו לגדל תינוק מגודל, הוא רוכב על אופניים, הוא אוכל והוא ישן. זה מה שהם עושים. איך נראה היום בג'ירו כזה? הרוכבים מתעוררים בבוקר, יש להם, אגב, קורנפלקסים חלב פחות מומלץ, הם בדרך כלל יאכלו אורז לארוחת בוקר.
אורז לארוחת בוקר.
כן, פחות נשמע טעים, אבל זה הרבה יותר טוב.
אורז עם חלב, אגב, זה גם טעים.
זה גם טעים, חלב פחות טוב, בדיוק. תלוי כל אחד גם בהתאם לתזונאית ומה שהיא ממליצה לו. אבל יש לנו מערכת שלמה שכל אחד יקבל לפי הרגישויות שלו, זה אוכל בלי גלוטן, והוא יש לו רגישות לביצים או whatever, כל המערכת תפורה סביב זה, הם יקום, הם יוכלו, הם יתארגנו לקראת המרוץ, יש לנו אוטובוס שהוא כמו מין בית נייד של הרוכבים, מקלחות, שירותים, ספות, הם יכולים, שם הם נרגעים לפני המרוץ, הם נוסעים מבית המלון, הולכים לאוטובוס, ינסו לצאת ממנו.
מה, כולם מתקלחים באוטובוס? לא.
כן, מיד בסיום השלב, הרוכבים מתקלחים באוטובוס, ובדרך לבית המלון, כמה שפחות זמן לבגדי הרכיבה, שבהם הם יבלו לפעמים בטמפרטורות של מעלה אחת או שתיים, בגשם שוטף, כמה שפחות זמן לבגדי הרכיבה, יש גם הרבה עניין
של... בארץ הטמפרטורות יותר לכיוון השני.
בדיוק, פה יהיה חם ואולי אפילו גם לך, אבל הסיפור של לדאוג שהם כמה שיותר זמן יהיו רגועים, להוריד מהם סטרס, אוטובוס זה הסייף זון שלהם, כמה דקות לפני המרוץ, הם יצאו מהאוטובוס, ילכו לחתום באזור החתימות, החתימות אומרות שלמעשה הגעתי לשלב של היום, אני מזנק היום, כי זה לא מובן מאליו, רוכבים יכולים לעבור סוג של גיהנום תוך כדי המרוץ, רוכב יכול לשבור עצם בריח ולהמשיך לרכב על אופניים, בענף האופניים אין זמן פציעות, ילכו לחתום לפני הזינוק, יעמדו לקו הזינוק, ומאותו הרגע הם בכוחות עצמם, סו קולד, אין שום דבר שאתה יכול באמת לעזור להם, 5-6-7 שעות בין 150 ל-250 קילומטרים, הם יצאו לפעמים גם בעליות של הדולומיטים, בתנאים לא תנאים, מסיימים את השלב של המרוץ, מחוצים את קו הסיום, מחכה להם שם אחד מאנשי הצוות הלוגיסטיים של המרוץ, מחליף בגדים, אם יש להם במקרה פודיום, אז פודיום, לפעמים פעמים בדיקות סמים, זה ענף שהרבה מאוד מהסיפור נמצא תחת העיניים של הבודקי סמים, והוא בתהליך התנקות מאוד משמעותי.
ואז מן הסתם נוסעים לבית מלון חדש אחר, בדיוק, כי הרישן כבר לא רלוונטי.
בוודאי, באותו זמן, כמובן, גם במרוץ, המסעית של הקבוצה עם הציוד נסע כבר לבית מלון אחר, המזוודות של הרוכבים כבר מחכות להם בחדרים, הרוכבים מגיעים לאוטובוס אחרי השלב מתקלחים, נוסעים למלון הבא, וחוזר חלילה.
ואין להם מושג איפה הם נמצאים.
הם לא יודעים בכלל באיזה מדינה הם נמצאים, יודעים מקסימום איזה שלב זה היום, בטח לא איזה יום בשבוע. יגיעו למלון, עיסויים, לפעמים בדיקה עם הרופאה, לבדוק מה מצבם הפיזי, סיפור של חום גוף, עיבוד נוזלים.
הם משילים הרבה קילוגרמים במהלך מרוץ?
כן, במהלך מרוץ אופניים בדרך כלל רוכב ישקל על המשקל 3 פעמים ביום, בבוקר כדי לדעת מה המשקל הבוקר שלו, ממש לפני המרוץ וממש אחריו כדי לדעת כמה נוזלים הוא איבד.
כמה אפשר לאבד במרוץ כזה?
אתה יכול לאבד גם 3 ליטר מים במרוץ. אפילו שאתה שוטה תוך כדי. זה, אגב, זה אחד הסכנות הכי גדולות. כן. סיפור של התייבשות.
כן.
אנחנו נהגים לומר שרוכב אופניים אוכל, רוכב אופניים מקצועני אוכל רק ארוחה אחת ביום, מהבוקר עד הערב, בלי הפסקה, הם כל הזמן אוכלים.
וואלה.
ולא רק אנחנו לא רוצים להמיס כמויות מאוד גדולות בבת אחת על המערכת העיכול.
אני זוכר להבדיל שעשיתי כתבה לפני כמה שנה, שנתיים, על זוהר קנטור, זה רוכב ישראלי שחצה את כל המדינה באופניים, וגם תפסתי אותו באחד המרוצים, תוך כדי נכנס לאיזה תחנת ילו, וקונה כמויות של חטיפי שוקולד, אגוזי וזה, אני אמרתי לו, זה מה שאתה אוכל, כאילו זה לא נראה, זה נשמע לא בריא, הוא אמר, אני חייב קלוריות, אחרת אני מתחיל לאכול את השריר.
זה נכון, למרות שבמאמצים מאוד גבוהים, אנחנו צריכים תזונה הרבה יותר מדויקת. זה מי שרוכב מרחקים, למעשה אם אתה מכניס מספיק דלק למערכת, אתה יכול לרכב ללא הפסקה. הסיפור של מרוצי אופניים זה העצימויות. 5 דקות, על פני מרוץ של 3 שבועות כמו הג'ירו, עושות את ההבדל בין המנצח למפסיד. 5 דקות של לחיצה בעלייה, בגובה של 2,500 מטרים בדולומיטים, כשאין חמצן באוויר, שם המרוץ הזה מוכרע.
אוקיי, אז שתי נקודות אחרונות שאני רוצה לפני שאנחנו מסיימים בקצרה. קודם כל, באמת אי אפשר לדבר על אופניים היום בלי לדבר על סמים. הענף שלצערנו הרוויח בכבוד את שמו כענף מאוד מאוד נגוע בדבר הזה. קודם כל, אפשר בכלל לעשות את זה בלי סמים, כי אנחנו כבר התחלנו להבין שזה פשוט בלתי אפשרי.
תראה, זה ענף באמת בתהליך התנקות. אתה מדייק ואומר שזה ענף שבעבר היה לו פרסטיג' מאוד מאוד רע. אגב, כל ענפי הסבולת הם ענפים שלמעשה החומרים האסורים הם ידועים בתור כפופולריים מאוד שם, ולא רק מהסיבה שהסוג של הסמים זה לא בהכרח סיפור של ממריצים, כמו שהיינו קוראים לזה בעבר, אלא סמים של התאוששות, הרבה מאוד רוכבים שהגיעו למצבים של, אתה יודע, של נואשות, אמרו, אני רק חייב לסיים את השלב של היום, כי איך אני אמצא קבוצה, ואני מגיע מאיזה כפר נידח בדרום איטליה, וזה התקווה הכלכלית שלי ושל המשפחה, יעשה הכל כדי להצליח. זה ענף שעובר מאז תקופת לנס אמסטרונג, תהליך התנקות משמעותי, התהליך התנקות הכי גדול שהוא עשה, היה ביום שבו נכנס הפספורט הביולוגי. הפספורט הביולוגי היא תוכנית שרוכבים חתומים עליה, ולמעשה אומרת שהם זמינים לבדיקות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כל השנה. הם צריכים לדווח איפה הם נמצאים, כי למעשה הם יכולים לבוא ולבדוק אותם. מה עושה הפספורט הביולוגי?
למרות שגם בימי לנס, תיאורטית הוא תמיד היה צריך להיות זמין, ואנחנו יודעים שהבדיקות האלה היו בדיחה.
לא, בוודאי, אבל בימי לנס, בדקו סמים. הפספורט הביולוגי למעשה אומר, אני יודע שלא משנה מה, הרוכבים תמיד יהיו צעד אחד קדימה. מי שרוצה לקחת סמים, יוכל לקחת סם שעוד אין לי בדיקה אליו. אז בעונים למעשה סוג של פספורט ביולוגי לכל רוכב. בודקים מה ערכי הדם שלו, על פני תקופה מסוימת, ואומרים, אוקיי, עכשיו הוא חרג מערכי הדם, המתוקרית שלו עלה תוך כדי מרוץ באופן לא מוסבר, זה כבר דגל אדום. אני לא מוצא את הסיבה לזה. אבל כבר אני רואה שיש פה,
שקרה שינוי.
בדיוק. היום למעשה שענף הזה התחיל להתנקות, היה שהפסיקו לבדוק סמים, אלא התחילו לבדוק שינויים בערכי הדם. אם אתה בן אדם שיש לו, סתם דוגמה, מערכת חיסונית מאוד מאוד טובה, בסדר? אבל באופן, ובאופן טבעי, ואתה מתחרה במרוץ אופניים, במרוץ אופניים, מערכת החיסונית יורדת, היא נפגעת, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, מתחתחיל הערכים שלי גבוהים, לא רק בגלל שלא יודע מה, לקחתי EPO. בסדר, אם אתה בן אדם שיש לו מערכת חיסונית גבוהה והיא ממשיכה לעלות תוך כדי מרוץ, אז אני אומר, רגע, יש פה איזה דגל אדום. אולי הצלחת להסביר לי למה מתחתחיל הערכים שלך גבוהים, אבל עדיין, איך יכול להיות שאתה מתחזק תוך כדי המרוץ, במקום להיחלש? הרי זה הסיפור. המהירויות יורדות, תכלס, מהטור דה פרנס של 2010, והטור דה פרנס של 2017, 4 קמ"ש שמוצע במהירות על פני 3 שבועות, זה נצח. הענף הזה מתנקה, זה לא אומר שהוא נקי לחלוטין. אני מאמין, אגב, אמיתי, שבכל מקום בחיים שבו יש כסף ותהילה, אנשים ינסו לרמות. היכולת של רוכבים לרמות היא הרבה יותר קטנה. כי למעשה, בעצם העובדה שהענף בודק על שינויים בערכי אדם, זה אומר שאתה צריך כל הזמן ללכת על הקצה, וזה 10% של שיפור לעומת בעבר, שזה היה השמיים
והארץ. אם יתפס רוכב אצלך שנופל בבדיקה?
א', כמובן שהוא בחוץ, וב', קבוצה בסכנת סגירה אמיתית, בכל חוזה החסויות שלנו עם כל הספונסרים, רוכב חיובי בבדיקה, יכולת של הספונסרים שוך החוצה. עד היום היינו מאוד, מאוד חריפים, מעולם לא החתמנו רוכב שאי פעם היה מושה, אנחנו גם מאמינים שהפתרון לבעיה הוא לא רק בטפל בקצה שלה, ולהגיד, זה לוקח סמים, זה לא לוקח סמים, אלא בכל מערכת התמרוץ של הרוכבים. Okay. אם אני נותן לרוכב סיבה מספיק טובה לרמות, הוא ירמה. אם אני אומר לו, תקשיב, אתה פה, לא אך ורק בהכרח בהתאם לתוצאות שלך מחר בבוקר, הוא ישקול פעמיים.
שאלה אחרונה במשפט, אז דיברנו הרבה על הקבוצה שלך, אבל בכל זאת באים כמה סלבס של עולם, קריס פרום אמור להגיע, והשנה הוא הרי מכוון לזכייה בכל 3 גרנד טורים.
נכון, מעל קריס פרום יש כמובן את פרשת המשאף, בבואת האחרונה.
אפרופו סמים.
אפרופו סמים, אבל נכון לעכשיו הוא אמור להגיע לג'ירו ביחד עם סקאי, פרום הוא הרוכב הבריטי שניצח 4 טור דה פרנסים, הוא באמת הכוכב של הענף אמור להגיע, תום דמולן, ההולנדי מנצח לג'ירו האחרון גם הוא אמור להגיע, פאביו ארו, הכוכב האיטלקי, אלוף איטליה, שהוא רוכב בקבוצה של האמירויות, גם הוא מגיע, יש פה 2 קבוצות ערביות, אגב, שמגיעות לישראל, קבוצה של בחרין והאמירויות, אנחנו בקשר צמוד איתם, ראיתי אותם שלשום במרוץ בקטלוניה, אמרו, אין שום לחץ פוליטי.
יש להם רוכבים מקומיים?
יש להם רוכב אחד מקומי לכל אחד מהם, נכון לעכשיו, יכול להיות אפילו שהנסיך של בחרין יגיע לישראל, ממש מראה עד כמה ענף האופניים הוא ספורט שמחבר בין אנשים.
אז אני יכול לשאול אותך אימור שלך, מי הולך לזכות בג'ירו?
וואו. אני לא אמור להגיד, אבל לדעתי פרום. לדעתי פרום הוא מגיע מאוד חד. בוא נראה איך נתפתח חודש אפריל, כי זה ענף שבו הכל יכול להשתנות מאוד מהר. בין פרום לבין ארו תהיה מלחמה צמודה.
רן מרגליות, המון המון תודה.
תודה
לכם. היה לי כיף, אני בטוח שהמאזינים נהנו וגם למדו, וזהו, אני שוב קורא גם מכאן למאזינים, בין אם אתם מהצפון, מתל אביב, ירושלים או הדרום, לצאת גם לעודד, למחוא כפיים ולהרגיש חלק מהחוויה הגדולה הזאת. ב-4 במאי יוצאים לדרך. רן, תודה רבה והמון המון בהצלחה.
תודה לך.
מיד הפינה ההיסטורית של תומר פדלון. עכשיו אנחנו עם הפינה ההיסטורית של תומר פדלון. שלום תומר.
היי בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב. היום אתה מחזיר אותנו לפרק נורא מעניין בספורט האמריקאי של הגדול מכולם, מייקל ג'ורדן, וזה פרק שכולם זוכרים שקרה, אבל מעטים זוכרים מה היה שם באמת. פרק הבייסבול של מייקל ג'ורדן.
תיארת את זה בצורה מדויקת. פרק הבייסבול של ג'ורדן הוא קצת נשכח, באמת יודעים שהוא שיחק, זוכרים אותו תמיד ככה עם כובע של הווייט סוקס, קבוצה במייג'ור ליגס, במייג'ור ליג בייסבול, אבל לא זוכרים בדיוק מתי הוא שיחק בווייט סוקס ואיך וכל הדברים האלו.
ואיך הוא היה, אם הוא היה טוב.
ואיך הוא היה, אם הוא היה טוב, אם הוא לא היה טוב. יש איזושהי אמירה כזו שהוא לא כל כך הצליח בבייסבול. אז בוא נעשה קצת סדר בבלגן.
מצוין.
ואני דווקא רוצה להתחיל עם גמר 93. כן. בגמר 93, אנחנו זוכרים את זה נגד פיניקס סאנס של צ'רלס ברקלי, שהיה MVP של אותה עונה. ג'ורדן היה במיטבו, בסיאו, תמיד בימים אלה שאנחנו מדברים עד כמה לברון גדול, צריך קצת לפעמים להיזכר כמה ג'ורדן היה גדול. את הגמר הזה הוא מסיים ממוצע של 41 נקודות למשחק. 41 נקודות למשחק, מטורף, יוצא דופן.
זוכה ב-MVP של הפיינלס.
זוכה ב-MVP של הפיינלס, כמו שהוא תמיד הטיב לעשות.
כן, זה בעצם הייתה אליפות שלישית ברציפות שלו.
שלישית ברציפות שלו, אבל כבר אז שחקנים בשיקגו אמרו שמתגלים קצת סימני עייפות, שישות אצל ג'ורדן, שהוא כל הזמן צריך לעמוד בציפיות, שהוא כבר קצת מרגיש סובה מסוים אחרי 3 עונות. עוד פעם, כדי להבין עד כמה ג'ורדן גדול היה, עד כמה גדול היה ג'ורדן, אחרי 3 אליפויות האלו כבר אמרו שהוא הגדול בכל הזמנים.
וואו.
עוד לפני הפרק של 96-98, ואז בקיץ 93, באוגוסט, אביו נרצח, וג'ורדן כעבור חודש וחצי מחליט לפרוש מכדורסל.
אגב, אתה זוכר את הרקע למה אבא שלו באמת נרצח?
אז יש הרבה מאוד ספקולציות והרבה מאוד גרסאות למה זה באמת קרה. יש ספקולציה אחת שדיברה על טעות בזיהוי, אחת אחרת שדיברה שזה קשור לרקע של ג'ורדן באימורים, על חובות שכנראה היו שם. לא יודעים בוודאות למה זה קרה.
עד עצם היום הזה.
עד עצם היום הזה, אבל באוגוסט 93, אביו של מייקל ג'ורדן נרצח, וכעבור זמן קצר, ג'ורדן מחליט לפרוש מכדורסל, הוא טוען כדי להגשים את החלום של אביו. מה היה החלום של אביו? שמייקל ג'ורדן שחק בייסבול בארצות הברית.
וזה כשלעצמו דבר די מוזר, כי ג'ורדן, אנחנו זוכרים מכל הסרטים והכתבות, תמיד היה משחק עם אחיו הגדול בחצר כדורסל, הרי מן הסתם הכישרון הזה לא התחיל בגיל 20, ומאז ילדות זה המשחק שהוא אהב והצטיין בו כל כך, אז איפה זה בא פתאום? האבא שלו תמיד רצה ששחקן בייסבול בכלל?
ג'ורדן גם תמיד אהב בייסבול. הוא אהב בייסבול, שיחק בייסבול בתיכון, אבל הוא נטש את זה כי הוא היה די טוב בספורט אחר.
כן.
אבל אבא שלו תמיד רצה שהוא שחק בייסבול, וגם אנחנו צריכים לזכור שבשנים שג'ורדן גדל בהם, שנות ה-60 וה-70, ה-NBA זה לא בדיוק ספורט פופולרי בארצות הברית, בטח שלא לעומת הבייסבול הגדול, השמות הגדולים של אותה תקופה, זה הספורט האמריקאי האמיתי. אז החלום של אבא שלו, מאז שג'ורדן היה ילד, היה שמייקל יהיה שחקן בייסבול. ואחרי מותו של אביו, כנראה שזה התלווה לתחושות אחרות של שובע, ונמאס לו כבר לעמוד בציפיות של הכדורסל, ג'ורדן מחליט לשנות נתיב בקריירה המקצוענית ולשחק בייסבול לתדמתם של רבים.
כמה הקבוצות רצו אותו? ברגע ששם כזה אומר שהוא רוצה לשחק בייסבול, אז ישר הקבוצות עומדות בתור, או שהקבוצות אמרו, סליחה, אתה לא שחקן בייסבול?
קודם כל, לא היו הרבה חוכמות, מפני שהבעלים של שיקגו בולס הוא ג'רי ריינסדורף, שהוא גם הבעלים של שיקגו ווייט סוקס בבייסבול. אז אוטומטית הוא הלך לשם, וג'רי ריינסדורף יצא איתו גבר, כמו שאומרים, ואמר לו, אני שומר לך את המשכורת של הבולס, שבאותה עונות הייתה 4 מיליון דולר, שזה נחשב הסכומים עצומים ב-NBA, הוא אמר, אני אביא לך את אותה משכורת, בוא תשחק בווייט סוקס. התקשורת כמובן הייתה מופתעת, הייתה תדמה אדירה, וחשבו שמדובר בגימיק בלבד, שהוא לא הולך לשחק בייסבול, אלא הולך לקדם את הווייט סוקס. לקדם את הווייט סוקס, מכיוון שיש קבוצה אחרת בעיר שהיא יותר פופולרית, ויש קבוצות אחרות, שיקגו קאבס כמובן, ויש קבוצות אחרות בבייסבול שהרבה יותר פופולריות מהווייט סוקס. אז באמת חשבו שזה בשביל יחסי ציבור בלבד, ו... מקצוענים בבייסבול, כתבי בייסבול, אמרו שבאמת זה דבר די מגוחך, כי אתה צריך להתאמן במשך שנים לדעת איך לחוות ואיך לשחק בייסבול, ומייקל לא שיחק בייסבול מגיל 17 בערך, מהתיכון. אנחנו מדברים על השנים האלה, 1993, כאשר ג'ורדן בן 31.
כן.
כלומר, קרוב ל-15 שנה שהוא לא שיחק בייסבול. בייסבול זה ענף קשה.
ובאמת, אתה אומר, חוץ מאולי האופי הווינרי, ולצורך עניין מהירות, שזה מרכיב מסוים שיכול לעזור לך בבייסבול בריצה בין בסיסים, מה כבר יש לג'ורדן שהוא יכול להציע במשחק הזה?
זאת בדיוק הנקודה, וזה בדיוק מה שהעיתונאים ניסו להדגיש. מה יש לו? הם די לגלגו על ההחלטה הזו. אז באותם שנים היו שחקנים כמו בו ג'קסון וכמו דיון סנדרס, שככה ליתתו בין שני ענפי ספורט, אבל הם שיחקו אותם כל העת. מייקל לא שיחק משהו כמו 15 שנה בייסבול. והוא מנסה. הוא מחליט לקחת את זה כאתגר, כי כמו שאנחנו יודעים, הווינרים הגדולים בהיסטוריה האנושית לוקחים על עצמם אתגרים אדירים. ומייקל לוקח את האתגר הזה, וגורם לקרקס תקשורתי יוצא דופן בספרינג טריינינג של 1994. יש משחק ראווה ברגלי פילד מול הקאבס, הוא משחק בווייט סוקס קצת, במשחקי ראווה כאלה, בספרינג טריינינג, אבל כמובן שהוא לא היה ברמה כדי לשחק במייג'ור ליג בייסבול, וכמו כל שחקן אחר ש... רוצה להתקדם למייג'ור ליגס, הוא מתחיל במיינור ליגס.
אז בוא נסביר,
נשלח לקבוצת בת.
בדיוק, נסביר במשפט הנקודה הזאת למי שלא מכיר, כל קבוצת MLB, קבוצה מהליגה המקצוענית, יש לה בעצם גם קבוצת בת שמשחקת במיינור ליג, שזה בעצם כמו איזה ליגת מילואים, לטפל בכישרונות צעירים ולשחקנים שלא מספיק טובים, שיכולים בקריאה אחת להצטרף לקבוצה הבוגרת. זאת אומרת, לשם ג'ורדן נשלח בהתחלה.
נכון, הוא נשלח לשם בהתחלה, לאלבמה, לקבוצה בשם בירמינגהאם ברונס, שהיא קבוצת מיינור ליג, והוא לובש את החולצה מספר 45, כי זה בעצם היה המספר שלו בתור שחקן בייסבול בתיכון, והוא לקח את הכל באווירה טובה, ככה מגיע לאלבמה, משחק שם בבירמינגהאם, וגורם להתרגשות עצומה בכל בירמינגהאם וכל אלבמה, אנשים מכל רחבי ארצות הברית. הגיעו עד לבירמינגהאם אלבמה כדי לראות את ג'ורדן, לראות את האליל, כי אנחנו צריכים לזכור באותה תקופה, ג'ורדן הוא לא רק הכדורסלן הטוב בעולם והמוכר בעולם, הוא גם הספורטאי הטוב והמוכר והנערץ בעולם. אז כולם רוצים לראות את האגדה החיה הזו פתאום משנה נתיב ומשחק בייסבול.
ומה הם ראו?
אז הם ראו שחקן שעושה קצת שגיאות במשחקים הראשונים שלו, אבל ביום מודמים גם, הם נדמו, סליחה, קצת מהאופי שלו. הוא לקח את הכל באווירה חיובית, באווירה טובה. הוא עשה שגיאות במשחק הראשון, וברעיון הוא אמר, אני שמח שעשיתי את זה במשחק הראשון, כי זה הוריד את הלחץ ממני. את השגיאות שלי כבר עשיתי. אחרי כל השגיאות האלה, יש כתבות, אגב, בספורט אילוסטרדיט, שקוראים לו לוותר על זה, כי אין סיכוי, אתה עושה שגיאות, אז אתה לא מבין שזה לא בשבילך, וכמובן שג'ורדן לא התרגש מזה. הוא לא התרגש מזה, והוא דווקא התרגש יותר לראות את האוהדים ביציעים, ובאים מכל רחבי ארצות הברית לראות אותו, ממלאים אצטדיונים בכל רחבי ארצות הברית, הייתה לו הרבה סבלנות אגב, הוא חתם לילדים על כדורים ועל חולצות וכל הדברים האלו, ולאט לאט הוא התחיל להתקדם. לאט לאט הוא התחיל להתקדם ולהשתפר, אפרופו ההיבטים האתלטיים שדיברת עליהם קודם לכן, הם באו לידי ביטוי יפה בגניבת בסיסים.
כן.
כי ג'ורדן היה אתלט טוב, ולכן הוא היה חזר, הוא היה מהיר מאוד וזריז
איזה,
מאוד, וצריך לגנוב
בסיסים. איזה תפקיד הוא שיחק בשדה?
הוא שיחק ברייט פילד, הוא שיחק אאוט פילדר, שגם שם אתה צריך יכולות אתלטיות מסוימות, לרוץ מרחקים מסוימים.
המהירות יכולה לסייע כמובן גם לאתר את הכדור, גם זה גם קורדינציה וגם מהירות.
יפה, שני אלמנטים שהיו כבר למייקל, והוא הביא אותם לידי ביטוי גם במגרש הבייסבול. אז היה לו שיפור מתמיד במיינור ליגס, ומאוד התרשמו גם מהיכולת שלו להקדיש כל כך הרבה שעות לשיפור הסווינג שלו, שיפור החבטה, לשיפור יכולות התפיסה, ולאט לאט הוא באמת התקדם והתקדם והתקדם.
הוא הפך לשחקן מיינור לגיטימי, בוא נאמר?
הוא הפך לשחקן מיינור הרבה יותר מלגיטימי. כתבים שיצאו נגדו בספרינג טריינינג, התפלו אחרי חצי שנה כמה הוא התקדם, כמה הוא שיפר את הסווינג שלו, כמה הוא באמת, אולי הוא באמת יכול להיות מקצוען.
אז האם הוא קיבל את הקריאה לקבוצה האמיתית, לשיקגו ווייט סוקס?
אז הנה, אז הוא מתקרב לכך, כי כעבור חצי שנה, בסתיו 1994, הוא השתתף בליגת הסתיו באריזונה, שזה באמת הקרם דה לקרם של המיינור ליג, אם תרצה. רמה אחת מעל זה בעצם המייג'ור ליגס. משם זו התחנה האחרונה לפני שלוקחים אותך למייג'ור ליגס. והוא השתתף בליגת הסתיו הזו, כאשר הוא מעלה את ממוצע החבטות שלו, שהוא מעלה את ה-RBIs שלו, את הנקודות שהוא עושה במשחק, את הנקודות שהוא מסייע לאחרים לעשות במשחק. וגם המאמן שלו, אגב, בבירמינגהאם, לא אחר מאשר טרי פרנקונה הגדול, זה שהביא את
האליפויות. לימים זכה עם רד סוקס באליפויות.
נכון, והיום מאמן של הקליבלנד אינדיאנס. גם כן התרשם מאוד מההתקדמות וחשב שהוא באמת יכול לעשות את זה. אבל, מה קורה בסתיו 1994? בסתיו של כל עונה יש את הוורד סיריס. בסתיו 1994 אין את הוורד סיריס. יש שביטה בבייסבול, בדיוק. יש שביטה בבייסבול, והשביטה הזו מונעת את הוורד סיריס ונמשכת לשנת 1995.
השביטה בעצם מה זה בסכסוך בין הליגה לבין השחקנים?
סכסוך בין הליגה ובעלים לשחקנים, הסכסוך הקבוע בספורט המקצועני האמריקאי. והמסע ומתן היה תקוע, היה מאוד מאוד תקוע בין הצדדים, ובחורף 1995, כשהמסע ומתן תקוע, ולא נראה שהליגה הולכת להיפתח ב-1995, מייקל נראה באימונים של שיקגו בולס, ובמשחקים של שיקגו בולס.
חוזר לכדורסל.
כעבור שבועיים בלבד, מהפעם הראשונה שהוא נצפה במשחק של שיקגו בולס, ככה צופה במשחק שלהם, הכותרות בעיתונים ציטטו את ג'ורדן באומרו, I'm back. אני חוזר, ובעצם שמו קץ לספקולציות האלו.
אז אתה רוצה להגיד לי שפספסנו קריירה מקצוענית של ג'ורדן בבייסבול, בסופו של דבר, בגלל שביטה?
בגדול, לג'ורדן לא הייתה סבלנות. יכול מאוד להיות שאם הייתה לו סבלנות, אולי הוא לא היה בספרינג טריינינג של ה-MLB ב-95, אבל יכול מאוד להיות שבמהלך עונת 1995 במייג'ור ליג בייסבול, היינו רואים אותו במדי שיקגו ווייט סוקס.
אבל מה הרווחנו? הרווחנו עוד שלוש אליפויות של ג'ורדן במדי שיקגו בולס, עוד שלוש זכיות בתארי MVP של הפיינלס.
וג'ורדן הרוויח עוד טיעון חזק בעד הקביעה שהוא הגדול מכולם בעצם, הגדול מכולם.
בזכות השנים בכדורסל.
בזכות השנים בכדורסל.
אבל התשובה לשאלה הנצחית הזאת, של האם ספורטאי גדול בענף אחד, בעידן המודרני, אני לא נחזור עכשיו 80-90 שנה אחורה, בעידן המודרני, שחקן כל כך טוב, כי זה אגב דבר שמדברים עליו המון גם על לברון ג'יימס בשנים האחרונות, שהוא מאוד אוהב פוטבול ומה הסיכוי שהוא היה מצליח.
היום בפיטסבורג סטילרס מנסים איכשהו לגייס אותו.
שזה מדהים, ויוסיין בולט שלהבדיל הרבה דיבורים במהלך השנים שהוא נורא רצה לשחק כדורגל, זה נשמע טיפה יותר מופרך, אבל בוא נאמר תשובה לשאלה הזאת בהקשר של ג'ורדן, אפשר להגיד שלא ממש קיבלנו, נשארנו די עם תאוותנו בידינו.
לא ממש קיבלנו, אבל אם מסתכלים עמוק למספרים שלו, ואם מדברים אנשים שהיו איתו בבירמינגהאם ואנשים שמבינים הרבה בבייסבול כמו טרי פרנקונה, הפוטנציאל היה שם. הפוטנציאל היה שם והוא לא מומש.
תומר פדלון, המון תודה, ואנחנו נתראה שוב בתוכנית הבאה.
תודה לך, בן.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.